לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שני, י"ב בתמוז תשע"ט, ויומן לפי שעה היום. המתקפה התקשורתית והפוליטית על הרב רפי פרץ, יושב-ראש הבית היהודי, נמשכת. אנחנו נדבר כאן עם ראש ישיבות מעקיבא, הרב חיים דרוקמן, על המתקפה הזו, בעקבות הדברים של הרב פרץ על טיפולי ההמרה. הרב דרוקמן מזועזע מהמתקפה הזו, והוא מתייצב. יתייצב כאן לצידו של הרב רפי פרץ וישאל כמה שאלות מאוד חשובות את התקשורת ואת הפוליטיקה שלנו. לדוגמה, איך קורה שמי שחושב כמו הרב פרץ לא יכול לכהן לדעתם של אנשים כשר חינוך, לעומת זאת מי שחושב ההפך יכול בהחלט לכהן כשר משפטים. לנוכח הדברים של הרב רפי פרץ, אנחנו ננסה להבין מה זה בכלל, אותם טיפולי המרה שמדברים בהם כל כך. איתנו יהיה כאן הפסיכולוג החינוכי, ראש מרכז בקדושה, דוקטור אליהו אקרמן. נשמע ממנו גם על הטיפול, גם על משמעותו וגם על הצלחותיו, ונתהה אם בכלל יכול להיות שכל המותג הזה, טיפולי המרה, לא נועד אלא לייצר דמוניזציה למהלך, לתהליך. טבריה היא אחת הערים שבהם לא עלה בידי מועצת העיר לאשר את התקציב. זה קרה לאחר 5 ישיבות תקציב שקיימה מועצת העיר, ושל כך תמונה לעיר ועדה קרואה, וראש העירייה אהרון קובי יוזמן לשימוע אצל שר הפנים. ייתכן שהשימוע הזה יביא לפיתוריו. רון קובי עצמו יהיה איתנו כאן, אנחנו נדבר איתו, נשמע ממנו גם את דעתו על מה שקרה במועצת העיר, גם על שר הפנים. בידוע שיש לו לא מעט לומר על שר הפנים, אבל הוא צפוי לעקוץ כאן גם את הציונות הדתית. ננסה להבין למה. ביום חמישי שעבר נורה פעיל חמאס על ידי כוח צהל, הוא נהרג אותו פעיל. צהל פרסם הודעה, לפיה היה מדובר בזיהוי שגוי של איש חמאס, שמדובר היה בכלל בפעיל כוח הריסון של חמאס, שזוהה על ידי כוח צהל כמחבל, והאירוע הזה יתוחקר. מאוחר יותר, פרסם דובר צהל הודעה לפיה החייל היורה לא נחקר במצח. ההודעה הזו הביאה את רן קרמי בוזגלו, מתנועת ציונות ונחישות, לפרסם הודעת הזהרה, שמה מדובר באירוע אלאור עזריה 2. רן קרמי בוזגלו יהיה איתנו כאן כדי להסביר ממה נובע החשש שלו. בית מחירות פומביות הציע למחירה מכתב של יוסף טרומפלדור משנת 1917 בתמורה ל-4,000 דולר. המכתב הזה, מסתבר, היה בבעלותו של מכון ז'בוטינסקי. המכון פנה לבית המחירות בדרישה להשיב לו את המכתב הזה. אנחנו נדבר על האירוע ובכלל על תופעת המחירות הבלתי חוקיות של מסמכים היסטוריים. יהיה איתנו כאן מנכ"ל מכון ז'בוטינסקי, גדעון מיצ'ניק. הוא יספר לנו על... לא רק על המכתב הזה, מסתבר שהקדמו לו מכתבים נוספים שנמצאו במקומות זרים ומוזרים. נדבר על כך בהמשכו של היומן. וגם על נתוני הזכאות לבגרות נדבר. הנתונים הללו מגלים כי 7 מבתי הספר של רשת עמית הציגו נתון של 100% זכאות לבגרות. נדבר עם סמנכ"ל הרשת, דני רעת, ננסה להבין מה הם אוכלים שם, התלמידים או אולי המורים. מישהו שם אוכל משהו שלא אוכלים במקומות אחרים, אנחנו ננסה לברר איך זה קורה ולמה, למה להם יש 100% זכאות לבגרות ולאחרים עדיין אין. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שערת דבריו של הרב רפי פרץ מסרבת לגבוה, אם כי ככה קצת מתחילים לשמוע קולות אחרים. איתו נמצא על קו הטלפון כדי להתייחס לפרשה הזאת, ראש ישיבות מעקיבא, הרב חיים דרוקמן, שלום הרב.
שלום, שלום.
איך הרב רואה את כל הגעש והסער שמסביב לעניין?
קודם כל, אני כל כולי מזועזע, מפני שדבריו של הרב רפי פרץ, מבחינת האמת, לא עוררו שום סערה אמיתית. כלום. מה קרה? הוא ישמיע דעה מסוימת. אז יכול מישהו לחלוק על דעתו. אז מה, השתגענו כבר לגמרי? מה, אדם לא יכול להשמיע דעה במדינת ישראל? יש פה טרור לגבי השמעה דעה? איפה אנחנו חיים? ברוסיה הבולשביקית, בתקופת סטלין? אולי מישהו יחליט שצריך לשלוח את הרב רפי לסיביר, כי הוא ישמיע דעה מסוימת. מה קורה כאן? אני לא מבין. איזה טרור קיים אצלנו ביחס להשמעה דעה שהיא לא לפי טעמם של אנשים מסוימים? אז מה? יכול מישהו לחשוב אחרת? אז מה? מי שחושב דעה אחרת, הוא יכול להיות שר המשפטים. אין בעיה? אבל מי שחושב דעה כזאת לא יכול שר החינוך. איפה אנחנו חיים? באיזה מדינה אנחנו חיים? במדינה חופשית, דמוקרטית, שכל אחד יכול להביע בדעתו, או במדינה בולשביקית, טוטליטרית, דיקטטורית? מה קורה כאן? באמת אני מזועזע. ואני לא רוצה להסתתר. אני בדעתו של הרב רפי פרץ. אז מה, יחליטו אולי לשלוח אותי לסיביר? אני בדעתו. ואמרו לי אנשי מקצוע שזה יכול להיות, שזה מצליח. לא יכול להיות. אמרו לי שזה מצליח. אז מישהו יגיד לא ככה. אני יכול לכבד את מישהו מגיד אחר, שמישהו אומר אחרת. אבל מי ששולל מאדם להביע דעתו, זה פשוט לא יאומן. אני רוצה בזה לחזק את הרב רפי פרץ, שלא יירתע. זה שר החינוך האמיתי, שהוא מחנך את ילדי מדינת ישראל, שאנחנו חיים במדינה חופשית דמוקרטית, וכל אחד ואחד יכול להשמיע את דעתו. זוהי ממש דוגמה חינוכית למופת, שכל אחד...
ומה הרב אומר לאותם שטוענים שאפשר לחשוב מחשבות, אבל ברגע שבו מתבטאים אדם במעמד כזה של שר החינוך, אז יש תלמידים שככה מרגישים שהם יוצאים אל מחוץ לתחום, שהשר לא מכבד גם אותם.
קודם כל, אני מצטער מאוד. אני הקשבתי למה שאמר הרב רפי. שאלו אותו אם יש מקום לדבר הזה. הוא אמר, יש מקום? הוא בכלל הוא אמר שחייבים. הוא לא אמר כולם. הוא לא אמר שהוא מייעץ כך. הוא אמר שיש מקום. מה הוא אמר? מה קרה? איזה תלמידים? אני לא מבין. ומישהו יגיד הפוך. יהיו תלמידים שישמעו הפוך. מה קורה? כל אחד יכול להשמיע דעתו? מה הבעיה? מי עושה איזה חינוך ככה, מין דוקטרינה, מכניס למוח, דווקא בכיוון אחד? למה בכיוון אחד? מה קורה כאן? כי יש אנשים מסוימים שרוצים כך? אני מתקומם נגד זה. אני לא חי במדינה כזאת. מדינת ישראל היא בשבילי הרבה יותר מזה, ואני עומד על כך שכך צריכה להיות מדינת ישראל. ולא כפי שיש פתאום, כולם נזעקו, כולם, מי שתופר לו חליפה להיות ראש ממשלה, ואני מקווה שלא יהיה לעולם, אז הוא כבר מודיע, מדבר החשוך, הוא הנאור, עצם הדבר הזה, זה החושך הנורא ביותר, שאסור לחשוב. איזה חושך הוא זה? אני זועק ממעמקי ליבי, אני חושב שאנחנו כולנו צריכים לתת את דעתנו לכך. אי אפשר להשלים עם התופעה הזאת, בשום פנים ואופן לא.
מה לדעתך רב, מקור העניין הזה? זאת אומרת, האם מדובר באמת באוכלוסייה שנמצאת אולי במצוקה כלשהי, או שמדובר באמת בניסיון שעליו מדברים אנשים כמו הרב יגאל לוינשטיין ורבים אחרים, שיש כאן איזושהי דורסנות לכיוון מסוים, וזה נמשך כבר הרבה זמן, וכנראה זה יימשך, או שאולי בכלל מדובר במאבק פוליטי, או אולי הכל ביחד?
לא, לא, אני לא מדבר על... קודם כל אני מבקש לדבר אל כולם עכשיו, כך אני מרגיש, זה בעיה של מדינת ישראל, זה לא, בדיה, זה לא בעיה של מגדר מסוים, אוכלוסייה מסוימת, זה בעיה כללית. הבעיה הכללית שאנחנו חיים פה יחד, לא כולם חושבים אותו דבר, לא כולם מתנהגים אותו דבר, אבל אנחנו חיים במדינה שהיא של כולנו, אנחנו עם אחד ומדינה אחת, ואנחנו צריכים לדעת, הסבלנות הזאת, לשמוע אחד בדברי השני, אבל לשמוע, ולא להוציא מילה ממה שפלוני אמר, וישר להתנפל עליו. איזה מין דבר זה?
זאת אומרת, אין כאן עניין של פוליטיקה אולי?
אני לא, אני...
שרוצים
פשוט לרבוס
בתקופה?
אני לא רוצה, ודאי, אין ספק עכשיו לפני בחירות, אולי זה, אולי זה גם שאלה של פוליטיקה. אני לא יודע. אבל אני בכוונה רוצה להוציא את זה מכל קונטקסט ספציפי. ולהגיד, זוהי מציאות בלתי נסבלת. וחייבת להשתנות לחלוטין.
כן. הרב חיים דרוקמן, ראש ישיבות בני עקיבא, אני מאוד מודה על הדברים, נקווה לבשורות טובות.
שלום, שלום.
כל טוב, תודה. עכשיו אנחנו ננסה להבין, אחרי שאנחנו מדברים כל כך הרבה על טיפולי האמרה בעקבות דבריו של הרב רפי פרץ, ננסה להבין מה זה הדבר הזה בכלל. איתנו מצל קו הטלפון, הדוקטור אליה ווקרמן, שלום לך.
שלום וברכה.
פסיכולוג חינוכי, ראש מרכז בקדושה, מתעסק בדיוק בתחומים הללו בציבור הדתי. אז בוא תסביר לנו מה זה הדבר הזה, עוד לפני שנדון אם הוא עוזר או לא.
טוב, קודם כל, תיקון קטן. אנחנו עוסקים בציבור הדתי בכל מה שקשור לתחום המיניות, מהחינוך ועד טיפול, וזה אחד הנושאים שמגיעים לפתחנו ואנחנו עסוקים בו. ככה, קודם כל, המושג של טיפולי המראה הוא מושג שצריך למחוק אותו מהלקסיקון. הוא מונח מאוד דמגוגי. שמדבר, או הקונוטציה שלו, מניפולציות, טריקים ביביוריסטיים, התנהגותיים, כדי כביכול לשנות איזושהי נטייה מינית או זהות מינית. וזה מושג רע. המראה אצלי...
זאת אומרת, זאת מניפולציה של מתנגדי הטיפול? כדי לתייג אותו כמשהו דמוני כזה.
כן, זה דבר שהוא היה קיים, אכן הוא היה קיים, היו עושים דברים כאלה, אבל המרה, הקונוטציה זה המרה, צריך להמיר דעת, לשנות בן אדם, או טיפולים רפרטיביים, פחחות וצבע, ככה זה נשמע, לי זה נשמע רע מאוד, ולא בבית ספרנו, אבל זו הדרך, למשל, להפיל, את הרב רפי פרץ לפח, כי כששואלים על טיפולי המראה, זה בוודאי ובוודאי מה שלא תגיד, יעשו עליך עליהום, ויתנצו עליך ויגידו שאתה חשוך, וכו וכו וכו. אנחנו למעשה לא עוסקים בזה. יש גמישות למיניות האדם, ויש גם מציאות, אנשים חשים בנטייה או בזהות, או במשיכה הומוסקסואלית ולהטאבית, וכאשר הוא יהודי שרוצה להישאר לדלת אמות של הלכה, ורוצה להתחתן לפי משפחה של אבא, אמא וילדים, אז הופך להיות משימה קשה מאוד. האם ניתן לטפל בזה? כן, לא במניפולציות, לא בשקרים ולא בסלוגנים, אלא ברישות מאוד גדולה, זה תהליך קשה, שמי שרוצה להיות בו, יכול, ואכן, הנטייה המינית יכולה להשתנות מצל האדם.
והדבר הזה, איך הוא נעשה? זאת אומרת, אנחנו נעזוב את הכותרות וההכפשות. איך זה קורה?
טיפול פסיכותרפויטי, פסיכותרפיה, זה שאדם מתקרב ממעמקי הנפש של עצמו, לומד להכיר בקונפליקטים, בניגודים שקיימים אצלו, לומד לנהל את הקונפליקטים. כן? יש לי קונפליקט מאוד מאוד קשה. אדם שחווה חוויה הומוסקסואלית, נטייה הומוסקסואלית, ורוצה להיות יהודי דתי תורני, זה מאוד קשה. איך מנהלים את זה? זה מה שאנחנו עושים בכל תהליך טיפולי, שמתייחס בכלל לקונפליקטים של בני אדם, לא רק בנושא הזה. אבל הוציאו את זה מכלל הלגיטימיות, ואז מוציאים שדים. זה טיפולי המראה, זה מניפולציות, זה לא עובד, והבטחות שם, ומי שיעשה את זה יתאבד, ומי שיתחתן יבגוד ויתגרש, ויכנס למצוקות. לכן, לך אחרי נטיותיך הטבעיות, ואת התורה תשים בצד.
זאת אומרת, זה האופן שבו מציגים את הדברים. באיזה היקף של פעילות מדובר? תוך כמה זמן אדם מצליח להגיע אל עמקי הנפש שלו ובאמת להתמודד עם הקונפליקטים האלה?
שלך היא שאלה מאוד קשה. זה בטיפול נפשי מאוד קשה לתת פרוגנוזה או להגיד. בדרך כלל אלה לא תהליכים קצרים. תהליך נפשי, טיפול נפשי, הוא בדרך כלל טיפול שעורך חודשים, לפעמים שנים. אבל כשאדם יש לו את המוטיבציה ורוצה לעשות תהליך, אז הדבר הוא אפשרי. וכל מה שיגידו כנגד שזה בלתי אפשרי, אז זה שקר שאפשר להציג אותו בכל מיני דרכים. אבל המחקר האמפירי והניסיון שלנו מוכיח שזה לא נכון.
והמחקר הזה הוא מחקר ששייך לאוכלוסייה דתית בהכרח, או שהוא מקובל גם בעולם, רק ששם לא קוראים לזה בצורה הזאת?
תראה, רוב האנשים שירצו להיכנס למהלך הזה, הם לרוב אנשים אורתודוקסים. גם בעולם כולו, גם מדתות אחרות. הם יכול להיות נוצרים ומוסלמים. כי המוטיבציה בעצם להיכנס למהלך לא פשוט של טיפול. המוטיבציה צריכה לצוץ מאיזשהו מקום. ולכן היא תבוא מתוך איזשהו ניגוד, איזשהו מתח, איזשהו קונפליקט. בתוך עולם הערכי, בתוך עולם הערכים. יש גם הרבה מאוד מחקרים, ומי שמעיז לחקור את הדברים, זה דווקא למשל ארגון הרופאים הקתולים בארצות הברית. כן? אלה הם שמוצאים מחקרים למשל. ונושא שטיפולים עוסקים בהשתנות, במשיכה המינית, בזהות המינית, באוריינטציה המינית, איך שוב נקרא לזה.
עכשיו, בסופו של תהליך, אדם ניסה או מתחתן, מקים בית, ומה? התופעה הבסיסית, החוויה הבסיסית הלהט"בית שהייתה בו, היא נדחקת לשוליים, היא נעלמת, היא חיים יחד איתה, מה קורה?
יש מנעד שלם יכול להיות. יש כאלה שהנטייה תישאר ותהיה ממוזרת ונשלטת, והוא יפתח יכולת, יפתח יחסי אישות ומשיכה, שמספיקה או שאפילו טובה לחיי זוגיות, לזוגיות טובה ולחיי אישות תקינים. ובעצם זה סוג אחד. יש כאלה שהנטייה תיעלם ותשתנה, גם את זה אנחנו רואים, וגם זה יכול לקרות. ויש בדרך כל מיני אפשרויות. אבל אני חייב להשאיר אותך, זה שווה רעיון הרבה יותר ארוך והרבה יותר יסודי.
תודה רבה, דוקטור אליהו אקרמן. שלום, שלום.
בלי דוקטור, אליהו.
אליהו אקרמן. תודה רבה, כל טוב.
כל טוב.
שלום. ביום חמישי שעבר נורה פעיל חמאס על ידי כוח צה"ל ונהרג. צה"ל פרסם, כזכור, הודעה לפיה היה מדובר בזיהוי שגוי של איש החמאס, מדובר היה בפעיל כוח הריסון של חמאס. לא כולנו ידענו בכלל שיש כוח כזה, אבל כך סיפרו לנו, והפעיל הזה של כוח הריסון הוא זוהה כמחבל, והאירוע עוד יתוחקר. העניין הוא כזה, הודעה של דובר צהל שלפי החייל היורה לא נחקר, ההודעה הזו מביאה את רן קרמי בוזגלו, תוק מה קורה מאחורי ההודעה הזו, שלום לך רן.
שלום לך ולכל המאזינים.
נציין מתנועת ציונות ונחישות, אתה שומע את, את האמירה הזאת של דובר צהל שהחייל היורה לא נחקר או עדיין לא נחקר, ואומר יש פה חשש לאירוע אלאור עזריה 2.
קודם כל חייבים להבין מיד שדובר צהל הוציא את ההודעה המשונה לא בכדי. הרי מה טעם וסיבה הייתה לו להיחפז ולהוציא הודעה שחייל לא נחקר? הוא עשה זאת משום שהבהרנו שאנחנו מצויים בעובי הקורה, יש לנו היום לשמחתי, מאז מקרה אלאור עזריה, מנגנון משומן, מיומן, שמיד אוסף נתונים מהשטח, ואני מבהיר, ואני עומד ומתייצב מאחורי הדברים. הלוחם נחקר חקירה צולבת, הלוחם מתמוטט במהלך החקירה, ולא פחות חמור, נעשו כאן עבירות פליליות אפילו, לא הודיעו ללוחם שכל מה שהוא אומר ישמש נגדו, ולא הבהירו לו, נתנו לו את מה שהוא זכאי לו, להיפגש עם עורך דין, בטרם ישחק לידי אלה שכל כך מעוניינים, אני אומר את זה בצורה צינית, לרצות את החמאס, ארגון טרור, את אותו, איך קראת לזה? פעיל ריסון.
פעיל ריסון, ככה אמרו לנו, כן. ככה.
כן, רוצים לרסן את הלוחם שריסן את פעיל הריסון. נשמע כמו איזשהו כן, משהו אידיוטי לחלוטין.
בוא תסביר לנו, מה זאת אומרת שיש לכם מנגנון שאוסף נתונים? זאת אומרת, דובר צהל כאן, אתה אומר בפשוט משקר כשהוא אומר שהוא לא נחקר?
דובר צהל בחור חכם. הוא סייג את זה ואמר ששים לב להודעה שלו שהלוחם לא נחקר במצח. מי שמצוי ומכיר את המערכת, הרי יש תחקיר, יש שלבים מוקדמים, ואני רוצה להתמקד בעיקר, אני מניח לדובר צהל. מאז מקרה אלאור עזריה, אני אומר, מצהיר, שסיכלנו אין ספור ניסיונות של הפצר, אותו פרקליט צבאי, שמעולם לא נחקר אגב הקשר בינו לבין אותה קרן, שעכשיו בכותרות קרן וקסנר, שממנה את לימודיו. ואנחנו הצלחנו לחלץ לא מעט לוחמים בזכות עבודה נכונה, אחד מהם זה מקרה ידוע ביריחו, אתה זוכר שמישהו הסתער שם עם כיסא, והלוחמים ירו בו, הייתה כוונה להעמיד את הלוחם לדין, ואנחנו חילצנו אותו. מדוע? כי בזמן אמת אנחנו מרכזים דיווחים מהשטח, תכתובות אפילו בוואטסאפ, הקלטות אפילו, החיילים היום מבינים שמי שמגן עליהם זה אנחנו. גם במקרה הזה המערכת מיד נכנסה לפעולה, בעקבות זאת נלחץ דובר צהל והוציא את ההודעה, והפעם אני מבהיר, מדובר באיש גולני, אני איש החטיבה, אני באתי מהחטיבה. בצו 8 שהוצאתי היום ללוחמי ומפקדי גולני לדורותיהם, הזכרתי להם שהמושג אחי נולד בגולני, וערבות הדדית תבועה על דגל החטיבה. הפעם הפצר מתעסק עם גולני, זה גדול עליו, ואני מציע לו להירגע.
זאת אומרת, אתה הולך ישירות לכיוון הפצר, לא לשום דרגי שטח באמצע.
שמע, היום הכללים ידועים. אנחנו רואים את המשפט של אלאור עזריה, איך מנו ממנו דין צדק, איך התעלמו מידויות, ראיות, הוכחות שהיו לטובתו. אני מבהיר, ההתרשמות שלי, והיא מבוססת, היא שיש כאן, אני לא פסיכולוג, אבל נראה לי שזה נובע מסוג של איזשהו תפקול, של מי שבלילות מתאווה להציל את העולם, ובבוקר רואה דמות של ילד כפות במראה. אני אומר בבירור, יש כאן שני כוחות פועלים, אני מאוד מרוצה על ההתנהלות של הרמטכ"ל הנכנס, מאז שהוא נכנס אני רואה גיבוי לחיילים, ואני מצפה ממנו גם הפעם שיעמיד את הפצר במקומו, החייל הזה לא צריך להניש אותו או להטיל עליו שום סנקציה, צריך להחזיר אותו ברוב, אם אני הייתי צריך לבחור ואני קצין בגולני בשירותי הצבאי, חייל לצאת איתו לקרב, הייתי בוחר מצד ימין את אלאור עזריה, ומשמאל את הבחור הזה שזיהה סכנה ונטרל אותו.
את לא צריך, אבל בכל מקרה, לבדוק את הדברים? אולי צריך בסופו של דבר, כן, לעשות תחקיר, קיבלו הוראות פתיחה באש, התקנו אותם לגבי הכוחות הנעים מולם על הגדר, כל הדברים הללו.
אני שמח עליהם. בהחלט, אבל מטרת התחקיר היא לא חקירה, היא לתחקר שהמטרה היא להשתפר. אני מזכיר לכולם, הרי הארץ גועשת ורועשת עכשיו על הסיפור שהיה עם אותו מפקד אגדי במטכ"ל, שנהרג לפני כמה חודשים ברצועה. שמעתי שאומרים שם שהתחקיר הוא דבר שהוא אבן יסוד ביחידה, ומצפים מכל לוחם שיגיד את האמת, גם אם הוא שגה פישל או אפילו עשה דברים בניגוד להוראות כדי להשתפר. אנחנו צריכים להבחין, בכלל יש פה נושא שאני מתכוון לעסוק בו, וזה הנושא של שפיטת חיילים. שים לב, המערכת המשפטית מאפשרת לקצין בדרגת סגן אלוף או אלוף משנה שעבר קורס של כמה חודשים, תשפוט לוחם, הלוחם עומד בפניו כעלה נידף, הוא רואה את הדרגה והוא נשנק, הוא לא מודע לזכויות שלו, והרבה פעמים דיברתי, בעבר דיברתי דרך אגב עם מגד בגולני, והוא הודע שהמשפט שהוא עשה לחייל לא היה מדויק, כי הוא לא, החייל לא ידע אפילו את הזכויות שלו. אני דורש שיוצמד קצין מילואים קרבי לכל לוחם שעולה להישפט על תקלה מבצעית, שידע להסביר. מטרת התחקיר היא לא לחקור, משורש לחקור ולהניש, אלא להשתפר. דרך אגב, מי שהשם זה לא החייל. השם מפקד הגזרה, מפקד הכוח, מפקד האוגדה, שאול שלא הזהיר את ההוראות או שלא היה בזמן אמת. אני חושב ששוב הניסיון הנועל לגלגל אחריות על החוליה החדשה, שבמקרה זה היא החזקה, היא חוד החנית, זה רק פוגע בחוסנו המוסרי גם, לא רק המבצעי של צה"ל.
בכל אופן, אתה אומר לנו, יש לי חשש שהדבר הזה, אם אנחנו לא נעמוד, ואתה ככה זה מה שאתה, המסר שאתה מעביר ומבקש ככה לגלגל אותו הלאה, אם אנחנו לא נעמוד כאזרחים וכלוחמים להגנתו של אותו חייל, הדבר הזה יכול להתגלגל למקרה אלאור עזריה 2.
ודאי, יש רק דבר אחד שהפצר ירא ממנו, מלחץ ציבורי. הם מאוד מאוד לא רוצים לראות את המקרה של אלאור עזריה, למרות הניסיונות לטשטש האפקט של עזריה, הלוחמים שחוששים מלחתור למגע, על הורים שאומרים לחייל, אל תהיה לי גיבור ושאני לא אמצא אותך על ספסל הנאשמים כמו אלאור עזריה. יש רק דבר אחד וזה העם. העם, הערבות ההדדית, האחריות הפיקודית, אותה משבצת שהתרוקנה מתוכן בימיו של גדי אייזנקוט ויעלון, שהבהירו שאפשר לחמוק מאחריות למפקדים, ומעידך לחיילים שלא בטוח שיהיה להם גיבוי במידה וישגו. אנחנו ממלאים את המשבצת, ואני פה מנצל את הבמה המכובדת לקרוא למפקדים, ללוחמים בגולני, בהווה, בעבר, וגם אלה שמתכוונים להתגייס. תשמיעו קול, תבהירו שבגולני לא משאירים אך בשדה הקרב.
רן כרמי בוזגלו, תנועת ציונות ונחישות, אנחנו כמובן נעקוב גם אחרי הפעילות שלכם, גם אחרי בכלל הפרשה הזו. ופרשות דומות. תודה רבה לך על הדברים.
אני מאוד מודה לך, להתראות.
שלום. טבריה היא אחת הערים שבה לא עלה בידי מועצת העיר לאשר תקציב. זה קורה לאחר 5 ישיבות שהתקיימו בנושא התקציב. כנראה שוועדה קרואה תמונה לעיר, וראש העירייה רון קובי יוזמן לשימוע. שלום, אנחנו רואים לרון קובי. שלום לך.
בוקר טוב לכולם, בוקר שחור לאריה דרי שעשה את הטעות של החיים שלו, שר פנים שהתערב במועצת עיר וגרם למועצת העיר להתפזר, הפרת אמונים של שר הפנים אריה דרי.
איך אתה כל הזמן מאשים, אתה חוזר כבר מהישיבות הקודמות, אתה אומר אריה דרי מתערב לנו בענייני הפנים, איך אתה יודע את זה בוודאות? אולי פשוט אנשים במועצה מתנגדים?
אנחנו יודעים בוודאות מה הוא רוצה לעשות, את מי הוא הפעיל. ראינו את השבאפניקים שלו אתמול במועצת העיר. רבותיי, האיש הזה הוא סכנה לדמוקרטיה של מדינת ישראל. ותראו איך אנחנו הצלחנו. הכותרות של מדינת ישראל מדברות על ההרס של הציונות הדתית שהתרסקה השבוע והתנפצה על הסלעים. ואתם ערוץ 7... מתעסקים במה, בתקציב של עיריית טבריה. תראו כמה הצלחתי. הימין החילוני ברשותי פשוט ריסק את הציונות הדתית. ריסק. הליכוד מבין היום שיש לו בעיה עם הימין ימינה הזה. הציבור בישראל רוצה ימין שפוי, ובגלל זה אני פה. ותראה מה יקרה. אריה דרי ילך הביתה ואני אחליף אותו במשרד הפנים. זה מה שיקרה.
וזה, זאת אומרת, הפיתורים שיכול להיות שכנראה יהיו לך כרגע,
הפיתורים לא יהיו, הוא לא יכול לפטר אותי, גם אם הוא לא יכול, אין לו מנדט, אין לו סמכות, הוא שר פנים בממשלת מעבר שנייה.
מה זה השימוע?
שימוע זה פרוצדורה. פרוצדורה, לבדוק למה לא עבר התקציב, מה קרה. רבותיי, אני 8 חודשים ראש עיר, יש פה עיר, אנחנו עשינו אתמול דוח חצי לשנת 2019, חסכנו בו 5 מיליון שקלים ביחס לשנה שעברה, העירייה מאוזנת, אין גירעונות. רבותיי, שר הפנים הזה נפל לרצונות של החרדים שרצו להפוך את טבריה לעיר חרדית. אני אתן לך כותרת, אני אתן לך כותרת, אני אתן לך כותרת. שים לב טוב, שים לב טוב,
כן.
שים לב טוב. רק שנייה. כותרת, בשבילך.
כן. כן, כן.
הנה, החוף הדתי שאריה דרעי פתח בזה, החוף הנפרד, בקרוב מאוד ייפתח בשבתות לציבור הרחב. זה מה שהולך להיות פה. ואנחנו...
זאת אומרת מה, זה כעיקרון, כענישה...
נהפוך את זה...
זה אתה עושה
כענישה... אנחנו נהפוך את זה לעיר חילונית אמיתית.
רון, שנייה רגע.
שלא רואה ממטר את אריה דרעי. ברוך השם, החילוניות, התנועה החילונית יצאה מטבריה. טבריה תעלה מעלה מעלה, טבריה תפרח. וכל המדינה הזו תבין שהגיע הזמן לחיות פה חיים שלווים. חילונים רוצים לחיות. חיה ותן לחיות.
אז שנייה רגע.
חיה ותן לחיות.
רון, שנייה.
וטבריה עמוקה מכולם, ומטבריה עתידין להיגאל. והגאולה היא לחילוניות.
אז בוא רק
שנייה. תודה רבה לכם,
ערוץ 7. שנייה, שנייה, לפני שאתה הולך לי. אתה אומר לי שאתה פותח את החוף הנפרד, אתה פותח אותו בשבתות. זה מה, זה כנקמה באריה דרעי?
א' כל זה לא נקמה, אני לא נוקם. אריה דרעי זה אריה שבוכה מבצל, והוא דפקה מהרבה מאוד צלים. אדם חלש. נטול יכולות, גנב, שבטעות נמצא בכנסת ישראל, ואני היחיד, מכל ראשי הרשויות במדינת ישראל, שאומר את האמת בפנים, כולם מתרפסים בפניו.
אבל תסביר לי את ההחלטה הזאת לפתוח את, את החוף הנפרד בשבתות.
החוף הנפרד יהיה פתוח בשבתות לכלל הציבור. חוף שהשקיעו משרד הפנים שם בו 2.5 מיליון שקלים, אין טעם לזה שהוא יהיה סגור בשבתות, והמתקן הזה יבוזבז. למה? כדי שלא יגידו שמשתמשים בו חילונים. אז רבותיי, זה נגמר. תודה רבה, ערוץ 7, היום נעים לכם.
רגע, שנייה, שנייה. מה קורה לגבי הזירה? הלו. הנה, הסתיימה לנו השיחה עם רון קובי. ניתק לנו באמצע. חבל, רצינו לברר עוד כמה עניינים. אולי בהזדמנות אחרת. נתוני הזכאות לבגרות מגלים כי 7 מתוך בתי הספר של רשת עמית מציגים נתון של 100% זכאות, ואנחנו רוצים להבין מה אוכלים שם. שזה יש לנו על קו הטלפון את סמנכ"ל הרשת, דני רעד, שלום לך.
שלום.
תסביר לנו מה אתם עושים שם. או מה אתם עושים שם
שלא
כל המקומות האחרים.
חשוב להבין, הישגים מושגים באמצעות תהליך עמוק של שינוי בתפיסת הלמידה וההוראה והתאמתה ל-121. חשוב להבין שההישגים אינם מושגים באמצעות שינון ולחץ לימודי. אנחנו מאמינים ואנחנו משקיעים את האנרגיה שלנו בפיתוח תפיסת למידה חדשנית, מבקשים לפתח סקרנות, אהבת למידה, למידה עצמאית, פיתוח כישורי חשיבה, עבודת צוות. העולם שאנחנו חיים בו מצריך כישורים חדשים, ובית ספר צריך להתאים את עצמו ולספק לתלמידים את מה שהתלמידים צריכים. ההישגים הם באים דרך זה. ככל שאתה תפתח ילד סקרן, ילד שיש לו, שיודע ללמוד לבד, ילד שאוהב ללמוד, ילד שלומד מתוך אנרגיה חיובית, ילד שכישורי חשיבה שלו מפותחים, ההישגים באים, אין מה להשוות. את היכולת, אם בסופו של דבר המבחנים בודקים איזשהו ידע, אין מה לשוות את היכולת של ילד אינטליגנטי שפיתחו את כישורי החשיבה שלו להצליח בבחינה, לעומת ילד שצריך לדקלם את מה שלימדו אותו.
זה העיקרון, זה מה שאתה אומר לנו בעצם, דני, זה שאם נדמה לכם שתלעיתו חומר, לא זה מה שיביא 100, מה שיביא 100 זה... לתת להם את הכישורים ואת הרצון ללמוד?
זאת בדיוק הנקודה. זאת בדיוק הנקודה.
אבל כישורים ורצון ללמוד, יכול להיות שהם מאוד נחמדים, אבל צריך לדעת חומר ספציפי. זאת אומרת, כרגע פיתחת לי עכשיו את הכישורים שלי ואת הרצון ללמוד, אבל אני רוצה ללמוד כל מיני ביולוגיות למיניהם, אבל צריך כרגע להשיג כך וכך יחידות במתמטיקה, כי אם לא, לא יספיק לי הביולוגיה הזאת, אז איך אתה מתמרן?
ככל שפיתחת את לילי את כישורי החשיבה שלו, ברגע שהוא יחליט שהוא רוצה לעבור את הבגרות במתמטיקה, יהיה לו את כל הכלים הנדרשים, והוא יאסוף את הכוחות שלו, ויתמודד עם הבגרות במתמטיקה. אין דבר פשוט מזה לתפוס את זה. הדבר המורכב הוא לעשות את זה, כי בסופו של דבר, לפתח כישורי חשיבה, זה האתגר הגדול, ולפעמים צריך להתאפק ולא לרוץ לקל. וללמוד ולהספיק את החומר, אלא להשקיע עוד קצת אנרגיה בכישורי חשיבה, עוד קצת אנרגיה במיומנויות ה-121, ואנחנו מגלים שבסופו של דבר זה מוכיח את עצמו. ברגע האמת, כשילד ניגש לבחינה, יש לו את כל הכישורים הנדרשים, ואת המוטיבציה הנדרשת, הוא מתמודד עם החומר, לומד מה שצריך ללמוד, יודע?
איך עושים את זה? איך עושים את פיתוח כישורי חשיבה, איך עושים את הדבר הזה? ואתה יודע מה, אני אשאל אותך עוד צעד אחד אחורה, איך מפתחים מורים שיש להם את היכולת לפתח את הדברים הללו? כי מורה בדרך כלל יודע את החומר הנלמד, יודע איך מעבירים אותו בצורה דידקטית כזאת או אחרת, אבל נדמה שמה שאתה מדבר עליו זה בכלל עבודה של מחנך, לא עבודה של מורה.
זה בעיקר שינוי של תפיסת ההוראה והלמידה. המורה שאתה הכרת, המורה שלימד אותך, המורה שלימד את אבא שלך, המורה שלימד את סבא שלך, הם לימדו באיזושהי תפיסה שהם יודעים יותר ואתה יודע פחות, והם צריכים ללמד אותך. אבל בעולם היום, שהידע נגיש ונמצא בכל מקום, העולם היום דורש כישורים אחרים, ולכן המורה שמלמד היום, צריך להיות מורה אחר. ההבנה שצריך לשנות את תפיסת ההוראה ולמידה, זה הסיפור המרכזי שעליו אנחנו עובדים. ברגע שמורה מבין שהוא צריך לשנות את תפיסת ההוראה ולמידה וללמד בצורה שמתאימה לאופן שבו צריך ללמד ב-121, אז אנחנו עובדים איתו. זה בעיקר עבודה של מורים, בעיקר עבודה של מורים, של צוותי, בכל בתי הספר שלנו יש צוותי מחקר ופיתוח של מורים שיושבים, על הסוגיה הזאת, משקיעים שעות וימים של עבודה ושל סדנאות, ואיך מפתחים...
דני, זה משהו שאתם פיתחתם בעצמכם, או שזה קיים, זה קיים בעולם, אולי זה קיים בארץ, במקומות נוספים, ואתם מצטרפים למשהו יותר גדול שקיים. זה שלכם או של מישהו אחר?
תראה, העולם כולו יודע שצריך ללכת לכיוון הזה, כל המחקר וכל התפיסות החדשניות מבינות שמערכת החינוך צריכה להשתנות. הסיפור הוא שזה קשה לשנות, ובסופו של דבר אתה יכול לדעת מה צריך לעשות ולהמשיך לעשות את הישר. מה שמייחד אותנו, שאנחנו קיבלנו החלטה אסטרטגית, שאנחנו רוצים ללכת לשם, ולכן אנחנו עובדים עם כל המורים שלנו ועם כל בתי הספר שלנו ללכת לשם. אנחנו קוראים לזה מעבר מרשת של בתי ספר או רשת של בתי חינוך לרשת של קהילות חינוכיות לומדות. קהילה חינוכית לומדת זה מקום שנותן ללומדים בו חוויה אחרת, חוויה מצמיחה, חוויה שילדים מגיעים אליה בשמחה מתוך הבנה שזה המקום שהם הולכים אליו כדי לצמוח ולהתפתח. אפשר לדמות את זה אולי לחוויה של ילד בגן ילדים, אולי לחוויה של מישהו שכותב דוקטורט, אולי חוויה של מישהו שלומד בישיבת הסדר או בישיבה גבוהה או במכינה קדם צבאית. אתה פוגש את האנשים האלה, אתה רואה אותם מגיעים מתוך סקרנות ועניין ורצון ללמוד, ובאים עם אנרגיות חיוביות ומבינים שהמקום הזה הוא מקום שמצמיח ומפתח את האישיות שלהם, את הזהות שלהם, את הצדדים הערכיים שלהם, את הצד התורני שבהם, ואת הכישורי החשיבה שלהם. זאת החוויה שאנחנו מנסים ליצור, ומה שמייחד אותנו, שקיבלנו החלטה אסטרטגית, ללכת לשם, ואת האנרגיות שלנו, משקיעים בעבודה עם המורים, על שינוי תפיסת הלמידה וההוראה.
יפה.
והחינוך כמובן.
תאמר לי דני, 7 בתי ספר מציגים את הנתון של 100%, מתוך כמה בתי ספר, כמה יש לכם ברשת?
55 תיכונים.
ומה קורה בשאר?
תראה, הרשת תמיד מובילה בתמונה החינוכית שמפרסם משרד החינוך כבר כמה שנים. גם בזכאות לבגרות וגם באיכות התעודה. כשאיכות התעודה מתייחסת לאחוז מצטיינים, וחמש יחידות מתמטיקה וחמש יחידות אנגלית, אנחנו מנסים ליצור תרבות של מצוינות. התפיסה הזאת היא תפיסה שמפתחת תרבות של מצוינות. מתוך תרבות של מצוינות עולה גם הרצון של מורים להצטיין, והם רצון של תלמידים להצטיין, וברוך השם, אנחנו רואים בעניין הזה פירות.
יפה, אנחנו נאחל לכם ולעוד הרבה, הרבה מאוד הצלחה בתחומים הללו. סמנכ"ל רשת עמית, דני רץ, תודה רבה לך על הדברים, כל טוב.
תודה רבה לך, תודה.
שלום, שלום. בית מחירות הציע למחירה פומבית מכתב של יוסף טרומפלדור משנת 1917 בתמורה ל-4,000 דולר. המכתב הזה, כך מסתבר, בכלל היה בבעלות מכון ז'בוטינסקי. ומכון ז'בוטינסקי פנה לבית המחירות בדרישה להחזיר לו את המכתב. איתה נמצא על קו הטלפון מנכ"ל מכון ז'בוטינסקי, גדעון מיצ'ניק, שלום לך.
בוקר טוב לכם ושמח להתארח אצלכם בפעם המי יודע כמה, אבל אני רוצה להוסיף נופך דרמטי לסיפור ולעשות את זה לפרק בלשי, סיפור בלשי בכמה מערכות.
מנגינת מתח ברקע כזה, תודודום כזה?
בהחלט, בהחלט.
אנחנו ננסה להלפיש משהו. כן.
100%. מערכה ראשונה, כותרת בישראל היום ב-11 ביוני, מכתב ז'בוטינסקי, מכתב טרומפלדור, מוצא למחירה ב-$100,000. משפששים את עינינו, ואחת הארכיוניות שלנו, מירי יעלום, חדת העין, מבחינה בחותמת של מוזיאון ביתר, על שמו הקדמוני של מכון ז'בוטינסקי משנות ה-30, שאליו הופקד גם המכתב הזה, מכתב טרומפלדור. המכתב שאנחנו מדברים בו הוא מכתב בעברית שנשלח מלשכתו של טרומפלדור אל אביו של חייל בגדודים העבריים ב-1915, בדצמבר 1915, כאשר אביו של החייל שנהרג בזמן המערכה בגליפולי בספטמבר 1915 פונה במכתב ברוסית, שגם הוא נמצא אצלנו בארכיון באוסף טרומפלדור, ומבקש מטרומפלדור שיתר את התפילין ששימש את בנו. וטרומפלדור באותו מכתב משיב שהוא יעשה את המקסימום כדי לחפש את התפילין בחפציו של הבן. המכתב הזה שהופקד בארכיון ביתר, במוזיאון ביתר בשנות ה-40, יחד עם מאות ממכתבי טרומפלדור, מכתבי אוסף טרומפלדור, עדי פירה רוזוב, ארוסתו של טרומפלדור, היה במשך עשרות שנים שחקנו לבטח בארכיון מכון ז'בוטינסקי. לפתע הוא נעלם, ואנחנו מגלים אותו דרך הכותרת והעיתון ישראל היום בבית מחירות בירושלים. הרמתי טלפון לבית המחירות ומשיב לי יוסף, שהציג את עצמו כמנהל המחירות, בוודאי, אנחנו יודעים שהמכתב הזה היה שלכם, אבל בדקתי עם המוכר והכל קשר. אני אומר לו, מה זאת אומרת קשר? כן, כן, המוכר בדק ואמר שהוא היה אצלכם והכל בסדר. אמרתי לו, בטח בסדר, המכתב היה אצלנו ועכשיו הוא אצלכם, זה אומר שאיכשהו יצא מכאן בדרך לא דרך. מעלה על הקו יוסף את הסוחר המפקיד, שאז ידעתי רק את שמו הפרטי זוהר, וזוהר היה באותו זמן ברוסיה, ואומר לי זוהר, תשמע, כמה זמן אתה במכון? הוא שואל אותי. אני אומר לו, 2.5 שנים. אז תשמע, לפני שאתה הגעת, היה איזה מנהל שבתקופה קשה למכון מכר את המסמך. אמרתי לו, ועומדת לידי בחדר, אמירה שטרן, מנהלת הארכיון, רק 28 שנה היא מנהלת הארכיון, מזדעזעת כולה. למכור? מכתב? אנחנו? מה פתאום? לא, הייתה תקופה קשה. אמרתי לו, אוקיי, אני מבין, אני מבקש שתסירו את המכתב, ולו למען הספק. זוהר סירב, בית המחירות סירב. לקח כמה ימים של מסע ומתן ומכתב דרישה והוצאת צו זמני של בית משפט, והודיע לנו בית המחירות שהוא החליט להסיר את המסמך והחזיר את המכתב לזוהר, אבל עדיין לא ידענו מי זה זוהר. אז דרך אותו צו מניעה זמני, צו מניעה זמני שהיה בהתחלה הרעי, קיבלנו את הפרטים של עורך הדין של זוהר, זוהר שמואלוב, שהוא סוחר יודאיקה, ועכשיו אנחנו מתנהלים בבית המשפט בירושלים תחת צו מניעה זמני שהוציא בית המשפט, ומחכה להתייחסותו של עורך הדין של זוהר, ומתישהו זה יתברר גם בבית המשפט. אבל לפני כן, מיארנו והגשנו תלונה למשטרה, משטרת לב תל אביב, שהעבירה זה לחקירה ובדיקה של משטרת לב ירושלים, ואני רוצה להודות כאן למשטרת ישראל, גם ללב תל אביב וגם ללב ירושלים, על העבודה היפה והטובה וההבנה של החשיבות של הנושא. הם לא זרקו אותנו, הם התייחסו בשיא הרצינות, והבינו את החשיבות הלאומית של המכתב הזה ואת החשיבות של כל הנושא של המסמכים הגנובים. וברשותך, לפני שאני אבוא לפרק ב' של המכתב הגנוב השני שאיתרנו בבית מחירות אחר, אני רוצה לומר כאן איזושהי אמירה מחוזית. גניבת מסמכים, גניבת מסמכי ארכיון היא תופעה שקיימת לאורך עשרות שנים בעולם כולו וגם במדינת ישראל. לפני כ-15 שנה, בשנים 2004 ו-2005, היו שתי פרשיות חמורות שגם התפרסמו לעיתון וגם הגיעו לבתי משפט ולמעצרים ולמאסרים. רשת חרדית שפשטה על מספר ארכיונים ציבוריים, וגנב בשם קוף שפשט על עשרות ארכיונים ציבוריים, רכש את אמונם של אנשי הארכיונים, וגנב סחב מאות מסמכים מכל הארכיונים גם יחדיו. לאחר שיתרו את הגנבים, לאחר שהותרו הגנבות בזמן העשייה, כלומר עוד בזמן הפעילות, הוגשו תלונות והמשטרה ובתי המשפט פעלו והם גם ריצו עונש וחלק מהמכתבים הוחזרו, אבל לא כולם. ובמשך השנים התופעה אולי קצת הצטמצמה, כי גם האמצעים הטכנולוגיים השתפרו, ומה שעשו בזמנו לא תקף היום. היום אנחנו עם מצלמות ואנחנו עם ההוראה שתיקים צריך להפקיד בחוץ ועם הקפדה יותר, ויש גם תהליך של סריקות מתקדם, אבל עדיין הגנבים מצליחים לצערנו הרב, ועד שלא נמצא בבית המחירות הבאה או את הכותרת הבאה על מחירה של מכתב נוסף, ייתכן שלא נדע עם כל אמצעי הבטחה שאנחנו נוקטים, כי הארכיון מטבעו הוא ארכיון שנועד לתת שירות לציבור ולמעיינים, אם הם חוקרים, אם הם אנשים פרטיים. ברגע שאתה נותן אמון, אז נכון, אתה חייב לשפר כל הזמן, אבל ברגע שאתה נותן אמון ולו בסיסי, אתה מסתכן גם בגניבות, ואני מאוד מקווה שלא נדע עוד גניבות, ואני אוכל להמשיך.
בדבריך האחרונים, גדעון, אתה בעצם מסביר לי למה לא מסוכן, אפשר לחשוב שמסוכן, להשאיר מסמכים אצלכם במכון או כל מקום אחר. אתה אומר, דברים השתנו, היום יש אמצעי אבטחה וזהירות מוגברים, והתופעה קצת דואכת.
נכון, התופעה דואכת, אבל היא נמשכת, ולכן החשיבות של הפרסום שאתם נותנים גם למהלכים שאנחנו עושים, ומיד אני אתאר גם את הסיפור של המכתב השני, מכתב טרומפלדור מ-1916, חשיבות של הפרסום, גם של ההתרחשות הזו, גם של העובדה שהגשנו תולה למשטרה והמשטרה מתייחסת ברצינות, גם שצו המניעה התקבל על ידי בית המשפט וכרגע אסור למפקיד, למוכר, למכור את המסמך, היא מאוד מאוד חשובה, משום שאני קורא כאן לכל האנשים שמחזיקים בטעות או שלא בטעות, בין אם במודע, בין אם לא במודע, בין אם מירושה, בין אם בדרך אחרת. הגיע אליכם מסמך שהוא מסמך בעל ערך לאומי, בין אם זה של המדינה, בין אם זה של ארגון ציבורי, בין אם זה של ז'בוטינסקי. עשו את הצעד הפשוט, גלו אחריות היסטורית ולאומית, והשיבו אותו אל בעליו, או העבירו אותו אל הארכיון הציבורי שנראה לכם רלוונטי. זה דבר שמשרת בסופו של דבר את האינטרס של האומה, כאשר כל האנשים יוכלו להיות נגישים, וזה לא יישב בסלון של אדם פרטי שיוכל ללטף את המכתב הפרטי שלו, אבל רק שלו. אז זה הסיפור של המכתב הראשון, של המערכה הראשונה, שכרגע אנחנו תחת צו מניעה זמני, ואני מאוד מקווה שנצליח בבית המשפט גם להגיע אל חקר האמת וגם להשיב את המכתב. המכתב השני קשור גם כן באותה ארכיונאית חדת עין, מירי יעלום, שבעקבות הפרסום של המחירה, שכוונה למכור את המכתב הראשון, התחילה לשוטט באתרי מחירות, והגיעה למכתב נוסף של טרומפדור. מכתב שהוצא למחירה על ידי בית מחירות בשם צ'ולמנס, בית מחירות ירושלמי, וגם שם היא מזהה את החותמת של מוזיאון ביתר. התקשרתי, שוב, אנחנו לא יכולים לטפל בכל הדברים בבת אחת, אבל לאחר שהצלחנו לטפל במכתב הראשון ונתנו לזה ביטוי וצו זמני, יצרתי קשר עם בית המחירות צ'ולמנס, פניתי במכתב דרישה אל בית המחירות, וביקשתי להסיר מהמחירה ולהחזיר את המכתב אלינו ולקבל את הפרטים של המוכר, מי שמסר להם את המכתב. משלא קיבלתי תשובה, הרמתי טלפון בשבוע שעבר, יום המחירה היה אמור להיות 9 ביולי, יום לפני כן, ב-8 ביולי, הרמתי טלפון אל בית המחירות, ענה לי בחור בשם מאיר שהציג את עצמו כמנהל מחירות. אף פעם אתה לא מצליח לקבל את בעל הבית, תמיד יש שם איזה מנהל שיווק, מנהל מחירות, אבל ניחה. השיב לי מאיר באדיבות שקיבל את מכתב הדרישה, הפנה את הפנייה לעורך הדין, ועורך הדין יעץ להם להסיר את המכתב. אמרתי לו שעורך הדין בהחלט נתן לו עצה חכמה, וסיכמנו ששנינו לא רוצים להגיע להתדיינות משפטית, אבל ביקשתי גם את הפרטים של המפקיד המוכר, כי סך הכל אני רוצה להגיע למכתב. סירב אותו מאיר מבית המחירות, ואני מסוגל להבין אותו, וביקשתי שיפנה למפקיד ויאפשר לי לדבר איתו. לא קיבלתי תשובה, ומאז אני בהתכתבות איתו, כשאני שוקל להגיש תלונה למשטרה, אולי דרך המשטרה, או דרך בית משפט, אנחנו נגיע לשמו של המפקיד, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים שהמכתב של טרומפלדור יחזור הביתה גם הוא, והמכתב הזה הוא מכתב מעניין מתקופה אחרת, 1916, טרומפלדור נמצא בלונדון המופצצת על ידי מטוסים גרמנים, והוא כותב לארוסתו הדואגת פירה רוזוב שנמצאת באלכסנדריה, שהיא לא צריכה לדאוג, אבל הוא בהחלט מתאר לה את המצב שבו יום אחר יום מפציצים המטוסים הגרמנים כבר במלחמת העולם הראשונה את לונדון. במכתב הזה גם הוא חלק מאותו אוסף שהופקד על ידי פירה רוזוב בארכיון ביתר בשנות ה-40, במשך עשרות שנים ישב לו לבטח אצלנו, עד שיד נעלמה החליטה לחמוד את המכתב ולקחת אותה החוצה.
אז זה מה שקורה לגבי המכתב של היום, והדבר הזה מבחינתכם כרגע עומד כרגע באוויר, נכון? אתם לא מקבלים אותו, יש לכם העתק שלו וזהו, נכון?
יש לנו העתק שלו, יש לנו העתק שלו, אבל הוא לא עומד באוויר משום שאנחנו נחושים.
מה יגרום לזה שהוא יעבור פיזית?
המהלכים שלנו והנחישות שלנו, אלה הם כן הבנה של המפקידים, המוכרים, קודם לכן. אנחנו מתכוונים לנקוט בכל אמצעי חוקי כדי להשיב את המסמך הזה הביתה לארכיון ז'בוטינסקי במכון ז'בוטינסקי. אני רוצה כאן לציין שאנחנו הולכים וקרבים למועד ציון חגיגי ומיוחד. בחפתת בתמוז בעוד כשבועיים, הלא הוא האחד באוגוסט לפי הלועזי, יצוין יום ז'בוטינסקי הממלכתי 79 למותו של המנהיג הציוני הדגול ראש ביתר. אנחנו היינו מאוד רוצים שעד חפתת בתמוז בעוד שבועיים נוכל להחזיר את המסמכים אל מאות המסמכים האחרים שנמצאים כאן בארכיון, ונוכל יחד עם עם ישראל לבוא ולברך על כך. אני לא משלה את עצמי, אני לא בטוח שזה יקרה כל כך מהר, אבל לפחות שאיפות מותר להציב, ואני גם מזמין אותך ואת שאר המאזינים לבוא ולקראת יום ז'בוטינסקי הממלכתי, לבקר כאן במכון ז'בוטינסקי ברחוב המלך ג'ורג' 38 בתל אביב, גם לפעילות כאן במוזיאון, גם לפעילות של הסיורים שאנחנו מוצאים לדרך, ואני מאוד מאוד אשמח לראות אתכם חווים כאן את מורשתו של זאב ז'בוטינסקי, אחד מהמנהיגים הדגולים, אם כי לא היחיד בהם, ואנחנו מדברים גם על המנהיגים האחרים. רק לפני שעה קלה סיימתי הרצאה לקבוצה של מפקדי משמר הגבול מאזור המרכז, שבאו לכאן במסגרת פרויקט משותף שלנו יחד עם משמר הגבול, פרויקט שבא ומחבר בין בן גוריון לבין ז'בוטינסקי, פרויקט שמוציא לדרך את אלפי קציני, מפקדי וחיילי משמר הגבול לאורך השנה האחרונה, והכותרת שלו היא וילכו שניים יחדיו. אנחנו לא שואלים סימן שאלה בסימן שאלה כמו ששאל א' ב' ישוע כשכתב את המחזה הילכו שניים יחדיו, אלא הצבנו סימן ודרך. אנחנו באותו יום תל אביבי של חוויה ציונית מאפשרים לחיילי ומפקדי משמר גבול לפגוש גם את ז'בוטינסקי, גם את בן גוריון, אותו בן גוריון שקרא לז'בוטינסקי ולדימיר היטלר ב-1933, אותו בן גוריון שלאחר הקמת המדינה ב-1948 סירב להעלות את עצמותיו של ז'בוטינסקי והסביר שאנחנו בארץ ב-1949-50 צריכים אנשים חיים ולא עצמות מתות, עד שבא לוי אשכול וב-1964 נענה לפניות של בגין ואישר את העלאת עצמותיו של ז'בוטינסקי, שנקבר בהר הרצל, ושם ביום חמישי, הראשון באוגוסט, חפתת בתמוז, התקיים הטקס הממלכתי בהשתתפות ראש הממשלה וראש הממשלה ונשיא המדינה, ואתם מוזמנים.
אני רוצה, אם כבר הזכרת את העניין הזה של ההרצאות שלך בנושא של בן גוריון וז'בוטינסקי, כשאתה מדבר עם החבר'ה הצעירים, ויסלחו לי קציני מג"ב, הם עדיין פחות או יותר צעירים, אתה צריך, יכול להיות שהם אפילו לא יודעים בכלל שיש איזשהו ויכוח בין השניים האלה שאולי בעיניהם הם קצת שמות של רחובות ואתרים בארצנו.
אני מודה בעובדות וגם לוקח עלינו, אנשי המורשת, חלק מהאשמה, אבל מכוון לזה וקורא לכל הגורמים הרלוונטיים, לא באשמה אלא בקטע של שותפות וקריאת עזרה. מערכת החינוך, שר החינוך החדש, מורים, מחנכים בצה"ל ומערכת הביטחון, חברים, הנוער של היום וגם המפקדים הצעירים יחסית וגם בני 30 ו-40 עדיין צעירים יחסית חף מידע. נכון שאני קצת מגזים ולא כולם לא יודעים, אבל הם לא יודעים מי זה ז'בוטינסקי והם לא יודעים מי זה בן גוריון והם לא יודעים הרבה מאוד דברים אחרים. ואתה יודע מה, שמעון, הדבר שיותר מטריד אותי זה לא רק חוסר הידע. הדבר שיותר מטריד אותי שאצל בני הנוער אתה רואה שזה לא מעניין את קצה הזרבובית שלהם. הם עסוקים בסמארטפון, והם עסוקים בטכנולוגיות, והם הייטקיסטים, והם מתקדמים, והם יותר מוכשרים מאיתנו. אבל השורשים, הידיעה הזאת מאיפה באנו, לא קיימת אצלם. וכשאתה מדבר איתם ממבצע של האצל, למשל הפריצה לכלא אקו, ואתה שואל חיילים בצהל של 2019, תגידו, הפריצה לכלא אקו, הקרבה, הנתינה, יש איזה דברים שרלוונטיים לצהל של היום, מסתכלים עליי בעיניים אטומות ולא מבינים מה אני רוצה, ואז אני שואל אותם, תגידו, כשהלוחמים של האצל הלכו לשחרר את חבריהם בכלא אקו, זה לא מה שעושים היום לוחמי צהל באנטבה ובמקומות אחרים שהם מחויבים לשחרר את החברים שלהם? הם ידעו שהם עלולים לייצר, הם ידעו שהם עלולים להרג, ובכל זאת הם הלכו לשחרר אותם. זה לא נותן לכם את הערכים של ההקרבה, הנתינה, המסירות, לא נוטשים.
אבל הם בכלל לא יודעים שאקו קשור לכלא.
נכון, ולכן אני אומר, יש פה שני מרכיבים שחשוב לטפל בהם בשלבים. זה צריך להיות בבית, זה צריך להיות מערכת החינוך, זה צריך להיות בהבנה מלאה של כל הגורמים המעורבים בדבר, שאנחנו צריכים להבין מאיפה באנו, כי אם אנחנו לא נדע מאיפה באנו, יש לנו בעיה עם התמודדות, כפי שאמר יגאל אלון, עם שאינו יודע את עברו, הרווה שלו דל והעתיד שלו לוט בערפל. והאמירות האלו והסיסמאות הן פחות חשובות. מה שחשוב יותר זה לעשות מעשה. אנחנו מנסים מול הרבה מאוד גורמים, מול מנהלים, מול אנשי חינוך, מול מפקדים בצהל. אני חייב לומר לך שלא כולם משתפים פעולה. הפרויקט הזה שלנו יחד עם משמר הגבול, יחד עם רב פקד טל מסגב, דוקטור טל מסגב, שהוא די נדיר בתחום הזה של שיתופיות והבנה שצריך לעשות דברים ביחד, הוא על רקע של הרבה מאוד אי הצלחות שלנו מול גורמים אחרים, שאנחנו לא מצליחים לשכנע אותם שחשוב לעשות את הדברים ביחד. לפני כחודש קיימנו בבית הגדודים העבריים באביחיל פרויקט משותף של המועצה להנצחת ז'בוטינסקי והיחידה למוזיאונים במשרד הביטחון ומוזיאון בית הגדודים. הצלחנו להביא כ-200 תלמידים משלושה בתי ספר תיכוניים, ממש לקראת סוף שנת הלימודים, וגילינו את מה שאתה מדבר עליו. הנוער לא יודע כמעט דבר, אבל באותו יום חווייתי הצלחנו בדרכים שמתחברות לנוער, בדרך של חידון אינטראקטיבי ובדרך של מעגלי שיח ובדרך של להקת פיקוד המרכז וחיילים שעמדו על הבמה ושרו, ותאמין או לא תאמין, בסוף האירוע כולם באולם, התיכוניסטים, התלמידים הצעירים והצאצאים של הגדודאים שגרים באביחיל, מושב שנוסד על ידי חיילים יוצאי הגדודים העבריים, והנין של זאב ז'בוטינסקי, יאיר ז'בוטינסקי, עמדו ושרו ביחד את ההמנון של הגדודים העבריים, ההמנון הלא רשמי של הגדודים העבריים, אריה אריה. אז אני לא חייב שכולם ישירו את אריה אריה, אבל אני רוצה שהם ידעו מה היו הגדודים העבריים, אני רוצה שהם ידעו מה זה מושב אביחיל. ואחרי האירוע קיבלנו הרבה מאוד תגובות חמות מאוד ממורים ומחנכים שהודו, לא ידענו על מוזיאון בית הגדודים, לא ידענו על מושב בית אביחיל, פעם ראשונה אנחנו מבקרים. אז אותו דבר אני אומר למורים ולמחנכים ולכל מי שקשור לנושא הזה ולהורים, חבר'ה, ביכולתכם להשפיע, תעשו את הצעד הקטן שלכם, שהילד ידע פלמח, הגנה, ז'בוטינסקי, שהילד ידע שלחמו כאן על תולדות המדינה, שהילד ידע שהיה כאן מאבק, וזה לא כל כך טריוויאלי וברור מאליו שבישראל של 2019 אנחנו חיים כאן, כי עוד נכונו לנו הרבה מאוד מאבקים. ודרך הסיפור של המכתבים הגנובים שמלמד גם כן על תרבות של ספסרות, על תרבות של לעשות הון ורווח מנכס לאומי, אתה מבין לבד שהחיבור הזה בין התופעה הזו לבין החיבור של חוסר ידע וחוסר העניין מאפיין את החברה הישראלית, גם אם לא את כולה, אבל לפחות חתכים ממילא, וזה האתגר.
ובכל זאת, לפחות תתנחם בזה שיש כמה אנשים שחושבים שלמסמך הזה יש ערך.
בהחלט. אני חייב לומר לך שהתגובה הידידותית מאוד של גורמי המשטרה, שבאמת לא זרקו אותנו מהמדרגות, אלא התייחסו בהבנה ובחשיבות והשקיעו בזה זמן, והטיפול של המערכת המשפטית שנותנת לנו את החיבוק והוציא את הצו הזמני, ואני מקווה שגם נצליח להוכיח את הציטוי. והרבה מאוד אזרחים מודאגים שפונים ומתקשרים ושואלים ולא מבינים הכיצד אנשים פרטיים מחליטים שמסמך של טרומפדור הוא משהו שאפשר לספסר בו. אז נכון, יש אנשים, ואני מאוד מקווה שנצליח להרחיב את המחנה, ואני שב וקורא לך ולכל מי ששומע וקורא את האתר הנהדר שלכם, לבוא ולהגיע לבקר באתרי המורשת, גם במכון ז'בוטינסקי ובמוזיאון האצל שמתכננו וגם במקומות אחרים. אני מבטיח לכם יחס חם וחוויה מאוד מאוד מעניינת.
יאללה, חופש גדול, אז זאת הזדמנות, אם לא בחודשיים האלה, אחר כך לכו תשמחו על מנהלי ומחנכי בתי הספר, לא רציתי להגיד.
אני רשמתי גם לך, רשמתי גם לך צו נוכחות כאן, ואני אמשיך להציק.
מנכ"ל מכון ז'בוטינסקי, גדעון מיצ'ניק, תודה רבה לך על הדברים.
רב, תודות לך.
כל טוב, שלום שלום.
כל טוב, להתראות, ביי.
רגע לפני שאנחנו מסיימים את היומן הזה, נספר לכם שהעברנו את טענותיו של רן קרמיץ בוזגלו לדובר צהל, על מנת לקבל תגובות, גם באשר לחקירתו של הלוחם, לוחם גולני, באותה פרשה בגבול רצועת עזה. אנחנו יודעים שהעניין מטופל, מקווים מאוד שנקבל תגובה שתספק אותנו בצורה כזו או אחרת, אנחנו כמובן נפרסם אותה לפי שעה, עדיין התגובה הזאת לא הגיעה, אנחנו מחכים בסבלנות. עכשיו, תודות לאורחי היומן. תודה לרב חיים דרוקמן. תודה לדוקטור אליהו אקרמן. תודה לרון קובי. תודה לרן קרמי בוזגלו. לגדעון מיצ'ניק. לדני רהט. לכם על ההזנה, סעו ברכה לימים טובים, בשורות טובות. להשתמע.